אנחנו רוצים היום לטפל ב... להתחיל לפחות, מקווה גם לסיים, לטפל בסוגיית הפילוסוף. אבל לפני כן נסכם בקצרה היסודות שעולים מן הפתיחה וננסה להרכיב אותם על הכתוב, כדי שנהיה צמודים לטקסט ולא נדרוש דרשות. נשאלתי, אומר רבי יהודה הלוי, על מה שיש עם מן הטענות, תשובות, טענות, על החולקים עלינו משלושה זרמים, שהם שלושה כיוונים רוחניים שאיתם האמונה מתמודדת, מן הפילוסופים ואנשי הדתות, שתיים, וכן על הפורשים החולקים על הציבור. הראשונים שמתייחס אליהם הכוזרי, והם גם מיד בפסקה שמתחת, הראשונים שהוא יטפל בתפיסתם, הם הפילוסופים. כי באמת, אמרנו את זה, באמת עיקר ההתמודדות של הספר הזה היא עם הפילוסוף, עם התפיסה הפילוסופית. בתוך דברי הפילוסוף בהמשך זה יתברר, אבל קודם כל הראיות לדבר הזה, עובדה שהוא מונה אותם ראשונים, הוא מלך הכוזר, אבל למעשה גם ריאל, בוחר להתמודד עם התפיסה הראשונה. יותר מזה, הרקע של הדיאלוג הזה, הרי יש לו רקע היסטורי, במלך הכוזרים שהתגייר בתקופת רבי חסדאי אבן שפרות, וכל הסיפור הזה במכתב האותנטי של מלך כוזר, בסדר? שהוא נמצא בידינו, בכלל אין יזכור שמלך הכוזרים דיבר עם פילוסוף. הוא דיבר עם נוצרי, הוא דיבר עם מוסלמי, הגיע ליהודי והדתיים ניצחו והוא התגייר. אבל בסיפור המקורי, שרוב העדויות ההיסטוריות הן אומרות שהוא היה, אנחנו גם מכירים בראשוני ספרד, יש מעידים שהם פגשו חכמים, תלמידי חכמים מי הכוזרים הללו שהתגיירו, שהתייעדו בספרד כמה דורות אחרי ריאל. שם בכלל לא נזכר פילוסוף, זאת אומרת הפילוסוף שכאן זה ריאל הכניס אותו לסיפור. מלך הכוזרי הוא בכלל לא חושב ללכת לפילוסופיה, ואם תחשבו בהיגיון זה מאוד הגיוני, כי הוא רוצה להיות דתי, דתי במובן הטוב של המילה, הוא רוצה להיות דתי, הוא מחפש לו דת, זה מה שנאמר פה, כוונתך רצויה, מעשיך אינם רצויים, אז הוא מחפש לו דת, אז הוא הולך לבעלי הדתות, בסדר? מאיפה הגיע לפה הפילוסוף? ריאל הכניס אותו, הוא לא היה בסיפור המקורי ההיסטורי. רואים א', עצם זה שריאל הכניס אותו, ב', אחרי שהוא הכניס אותו, את מה שלא היה בסיפור ההיסטורי, הוא הכניס אותו ראשון, כי זה עיקר מה שריאל הולך להתמודד איתו. זאת אומרת, הבעיה המרכזית של האמונה זה לא מה שהנוצרים אומרים, זה לא מה שהמוסלמים אומרים, הבעיה המרכזית של האמונה זה מה שהפילוסופיה אומרת, זה הטעות שאמונה זה המחשבה השכלית שלך על אלוהים, והיא ההבנה שאמונה זה מה שאלוהים מתגלה בך, זה מה שהווה בך, חי בך מההתגלות של השם, זה הקשר החי שלך עם השם ולא המחשבות שלך על אלוהים. כפי שנראה היום, עיקר הפילוסופיה זה מה אני חושב על, זה מתודה שלמה. לכן כאילו אתה יכול לשבת פה ולהגיד, טוב, על מה שורפים שיעור על הפילוסוף הזה? אנחנו לא פילוסופים והעולם היום לא פילוסופי והחוג לפילוסופיה ריק. לא צריך להתבלבל, כולם חושבים היום פילוסופיה, כולם חושבים היום פילוסופיה, כי החשיבה הפילוסופית עיצבה את החשיבה המערבית, שעיצבה את התרבות המערבית, וכל האופן שבו אנחנו נגשים לדברים היום הוא לחשוב על במקום לחיות את, לחשוב על מה אני חושב על זה ומה אני חושב על זה ומה אני חושב על זה, והכל בצורה מופשטת, כי זה צורת החשיבה המערבית, הכל בצורה מופשטת, להגדיר את הדבר, לתבנת אותו, להכניס אותו להגדרה. זה כל המתודה המדעית, ככה היא חושבת. והמדע צמח מהפילוסופיה. התוצר הוא שככה גם אתה מתייחס לאלוהים, ככה גם העולם האמוני שלך נבנה. יש לך מערכת של מחשבות או הגדרות, שאם אתה מסכים איתם, אז אתה דתי. ואם אתה לא מסכים איתם, אז אתה לא דתי. וככה מגדירים אצלנו דתי ולא דתי. אתה מאמין באלוהים? אתה מאמין באלוהים? כן, דתי. מה אתה? אתה דתי? הוא אומר, לא, אני לא מאמין באלוהים. אז איך אתה חי? אז איך אתה חי? הטבע. מכבסת המילים עובדת. אם הטבע זה הדבר שהוא כמוך, המוגבל כמוך, אז לא, יש משהו. טבע כן, זה כוח עליון. זה מכבסות של מילים. אבל בסוף בסוף עיקר מה שעולה הנקודה המרכזית שהולך להתברר בלופ הראשון, ולכן הפילוסופיה היא זו שריאל הולך להתנגש איתה לאורך כל הספר, ולהציב שיטה פילוסופית אלוקית. זאת אומרת, איך השכל של הפילוסופיה הוא לא דבר שאנחנו זורקים אותו. אומרים, אתה רוצה להאמין? בלי שכל. כאילו יש גישה שהם שווקת את זה ככה, בסדר? הרב הרו שהוא פותח כל שיעור שלו באמונה, לא מבין כלום. אתה יכול גם להגיד לי, זה בשבת, מי היה, מי היה בשבת? נו, שבת, נכון? לא, סעודה שלישית, מי היה? לא יודע, נכון? דיברנו על זה. כי אנחנו מדברים על אי-ידיעה שהיא פותחת אותך לידיעה עליונה, זה ריאל. יש ידיעה עליונה, ואני האדם פותח את הידיעה שלי לידיעה עליונה שתבוא דרכי, נבואה, בו. נבואה זה בו, בו, ניב, נבואה זה מלשון ניב, וזה גם מלשון בו. זה תוכן שבא אליי, אני לא מייצר אותו. בחשיבה הפילוסופית אני מייצר את התוכן. אני חושב, אני מגדיר, מה שאני מגדיר זה מה שנמצא. כל המדע עובד ככה. מה נמצא? מה שהמדע יודע להגדיר, מה שהוא לא יודע להגדיר, לא נמצא. בסדר? קצת, יש היום מדענים שאומרים, תשמע, יש דברים שאנחנו לא מבינים. כי המדע הגיע לרמה כל כך גבוהה של ידיעה, ששם אתה לא יכול להתחמק מזה. כשאתה יודע באמת, אתה יודע שאתה לא יודע. אתה יודע שאתה לא יודע. כן.
למה הנגזרת של לחשוב על זה ניתוק השכל והרצון?
כי כדי לחשוב על דבר, אתה צריך להסתכל עליו מבחוץ. אתה חייב להתנתק ממנו כדי שאתה צריך להגדיר אותו. להגדיר זה לעשות לו גדרות. עכשיו, אם אתה מחובר לדבר, אתה לא יכול לגדור אותו כי הוא מחובר אליך. כי אתה חווה אותו, הרגש, תראה שכדי להרגיש, אני צריך לתפוס אותו. או להרגיש, אני כאילו צריך לשים הצידה את ההבדל ביני לבינו, שמגדיר הוא עד כאן ואני עד כאן, ואני צריך, אומר עם זה גם היום, להתחבר אליו. כדי, גם כדי להרגיש נפשית. אני צריך לצאת מהצי ולהתחבר אליו. זה המשך, שזה שכדי להרגיש אותו פיזית, אני צריך לגוע בו. עכשיו אני מרגיש את היד שלו. הרגש, הוא נוגע בדבר, תרתי משמע, עדויות, הם לומדים עכשיו עדות. הוא נוגע, למה אומרים בעדות שהוא נוגע בדבר? כי הוא, יש לו איזה השפעה, זה משפיע עליו. מכיר פנים במשפט, לא תכיר פנים במשפט, לא, זה כך שהוא, הוא נוגע בדבר. השכל הוא לא נוגע בדבר, הוא מטרה, לכן תראה אנשים שהם כאילו זה, אומרים, סליחה, מי אדוני? כאילו, הוא קר גם נפשית, הוא קר אליך. כי הוא כאילו מתרחק ממך כדי לבחון אותך, להגדיר מי אתה. השכל הוא מגדיר, הוא שם גדרות. כדי לשים גדרות אתה צריך להיות מחוץ לדבר ולתחום אותו, להגדיר אותו, ואז אתה יודע להגיד זה הדבר. באמת אתה לא יודע מה זה הדבר, אתה יודע רק מה הוא לא. כי אתה אומר זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. אתה לא יודע מי זה ניר, אתה לא יודע מי זה איתי. אתה יודע שהוא לא זה, הוא לא זה, הוא לא זה, הוא לא זה. מה הוא באמת? אתה לא יודע, השכל לא יודע להגיד. כי השכל הוא יודע רק לשלול. הוא יודע רק תמיד להגדיר דבר על ידי זה שיש לו שני דברים, והוא אומר, עד כאן זה זה ומי כאן זה זה. זה ההגדרה. הגדרה זה מלשון גדר. בסדר? אתה אומר לאשתך, אתה מוכיח לה באותות ומופתים שאתה צודק. מה היא אומרת לך? היא אומרת לך, זה לא ככה. אתה אומר לה, תסביר לי. היא אומרת לך, אין מה להסביר, זה לא ככה וזה. אתה אומר לה, רגע, מה זה דיקטטורה פה? היא אומרת לך, לא, אינטואיציה. לא, כי אתה בכלל עוד מביא לי תואר שני בכימיה, הוא כותב את התזה פה, הולך להיבחן על התזה, והוא, כי אתה רוצה לעשות לאנליזה, אתה כימאי בכלל, הוא רוצה לעשות לאנליזה, אין אנליזה, מה, מאנליזה יש ילדים, אנליזה יש חיים, מישהו מגדל חיים אצלו בבטן, כל האנליזות שלך לא מעניינות אותו, מהאנליזות שלך לא יצא כלום, יצאו מתים, חתוכים. החיים, הם יש להם עומר, זה מה שהולכים לעובד, החיים יש להם עומר, כולל יותר, גדול יותר, עמוק יותר, מהגדרות שהשכל יודע לתת. זאת המלחמה בספר הזה. זאת ההתמודדות בין, בין שני התפיסות, הנוצרים והמוסלמים, זה על הדרך. כי זה אינטרפרטציות של התפיסה היהודית. הם כאילו לקחו מהיהודים את האמונה בהתגלות, כמו שקוראים לזה ב, בלשון האקדמית, זאת אומרת שהשם מתגלה פה בארץ, והם, ואת הנגזרת, שמזה נגזרת מחויבות לעשות דברים מסוימים, הנוצרים ביטלו אותה לגמרי והשאירו רק את מצוות האמונה בפה, המוסלמים תיהרו את מושג האל יותר מהנוצרים, כאילו הזדקו על העבודה זרה שלהם, על החצי אל, שיתובל בהמשך, והביאו חמש מצוות, בסדר? לכן הרמב"ם אומר שהם לא עבודה זרה, אבל הם חוברים להנחת היסוד שלנו, אז הם לא מעניינים פה בספר. אנחנו נפגוש אותם, שני סשנים קצרים, אפשר לגמור אותם בשיעור, ולסוע הלאה. הם לא באמת מעניינים, מה שמעניין את ריאל, זה להתמודד עם התפיסה שמבלבלת את הבנת האמונה, וחושבת שלהאמין זה לחשוב על, זה להסכים עם תובנה שכלית. שימו לב בסוגריים לדבר שנדבר עליו הרבה, שאמונה אצלנו זה לא, זה לא שכל, אבל זה אין המשמעות ביטול השכל. השכל עובד אצל האמונה, השכל ממשיך את האמונה. השכל הוא השלב השני. אחרי שפגשת את השם, פגשת את, את האלוקי בנשמתך, עכשיו השכל בא ומעבד את זה, מברר את זה, לומד את זה. אצל הפילוסוף השכל הוא הטופ, אצלנו השכל הוא הכלי של הנשמה. בסדר? לכן הוא ראשון, לכן הוא ריאל הכניס אותו על אף שהוא לא נזכר במכתב, אותו מכתב, ולכן הוא הראשון שהוא פותח בו. ותכף תראו שבדברים שהוא שם בפי הפילוסוף, באמת נפגוש את היסודות שדיברנו עליהם עכשיו גם דרך השאלה כאן. זה הראשונים שרוצה להתמודד, הם השנים זה אנשי הדתות, השלישים זה הקראים, שבעיקר זה הפורשים מהציבור או המינים, זה לא הכוונה לנוצרים אלא לקראים, והם יטופלו בעיקר במאמר שלישי. ונזכרתי במה שכבר שמעתי מטענות החבר חכם אשר היה אצל מלך הכוזרים הנכנס לדת היהודים לפני כ-400 שנה כמו שנודע והובא בספר דברי הימים, שנשלה אליו חלום כאילו מלאך מדבר עמו ואומר לו, כוונתך רצויה אצל אלוהים, אבל המעשה שלך אינו רצוי. אמצעי כביכול ספרותי ראשון שריאל משתמש בו זה הרקע ההיסטורי והדיאלוג בין מלך הכוזרים לחכם. אמצעי ספרותי שני, כביכול ספרותי, זה סיפור החלום. בסיפור החלום, רמזנו את זה בפעם הקודמת, הוא לא מקרי, כי החלום הוא משקף את האפשרות שלנו להיפגש עם הנשמה שלנו. כשאנחנו נמצאים בגוף, אז אנחנו סגורים בגוף, והגוף גם מעצב גם את המחשבות שלנו, גם את השכל שלנו. ורק כשאנחנו משוחררים מהגוף ומשוחררים מהשכל, שהדמיון משוחרר מההשפעה שלהם, הוא יכול, במידה והוא שייך לנפש נקייה, הוא יכול לפגוש את העולם העליון. אפשר להביא לזה הרבה מקורות, אני לא רוצה לסטות מכאן. מלמדי הכוזרי בשלב הזה נהגו לעשות שיעור שלם רק על החלום. לא, זה. החלום הוא, אם נתמצת את זה, מחלים אותנו מהשיעבוד שלנו לגוף ולמגבלות של הגוף ושל השכל. מלשון החלמה. כי הוא מאפשר לחלק האינסופי שלנו, לדמיון, לפגוש את העולם האינסופי שהנשמה מחוברת אליו. לכן בספרים כתוב שכשאתה ישן הנשמה שלך הולכת לעולם העליון וחוזרת. בסדר? לכן כאילו לחלק מהשיטות אתה צריך איתו לידיים, כי אתה מת למעשה, אתה תטמא מת, והמשמעות היא שברגע שזה סוג של מיטה, כי ברגע שאתה ישן, הגוף בהדממה, גם השכל בהדממה, אז הנשמה לא נתקע מהגוף, אבל היא משוחררת לפגוש חיים אחרים. זה כאילו מציאות חיים אחרת. תחשבו, כשאתה ישן, אתה חי בסוג חיים אחרים. לכן קוראים לזה מוות, כי כלפי החיים הרגילים שלנו זה מוות. אבל באמת, אם אתה משוחרר מההשפעה של כל החיים החומריים שחיית כשהיית ער, אז הנשמה שלך היא לא משועבדת לגוף, היא לא משועבדת לשכל, היא חיה את העולם שממנו היא באה, והוסמה בתוך הגוף. הדמיון שהוא היחיד שמתפקד בזמן השינה, הוא יכול לקלוט את העולם הזה, והוא אכן קולט אותו. לכן יש נבואה שבאה לידי חלום, לכן יש בלשון הראשונים חלומות צודקים, לכן יש ראשונים שהיו עושים שאלת חלום. דרך החלום הגבוה, העמוק, אתה יכול לפגוש את העולם העליון. החידוש הוא שאנחנו כתוצאה מזה צריכים לחלום גם כשאנחנו ערים. זאת אומרת, שני חידושים. אחד, אם אתה בן אדם רציני, אתה צריך לזכור את החלומות שלך, ככה הרבי שלי אומר. ואם אתה שוכח את החלומות שלך, זה בעיה. כי כאילו העולם העליון הוא לגמרי מודחק אצלך. בסדר, אז חלומות שהלכת מכות בשכונה, או שגנבת תפוחים ורדפו אחריך ועשית חרקות על הרכב של אבא שלך, אחי, תשמור את החלומות האלה לעצמך, וכדאי לא רק להדחיק אותם, גם להשמיד אותם.
גם זה בא בעצם, או
שזה חלומות שווא? זה חלומות שווא. מה הכוונה שווא? שווא זאת אומרת אין להם ערך עליון. הם לא שווא במובן הפסיכולוגי, כי אפשר לקחת אותם ולהראות שאתה מתוסבך על אופנועים, או להראות שיש לך מגמות חיוביות בהתפתחות בזה. הם שווא במובן שהם לא חיבור לעולם העליון. בסדר? הם לא מחוברים, הם לא מביאים את העולם העליון. חלום נמדד לפי מה שהוא מחלים אותך ומה שהוא מחבר אותך לחלק היותר עליון שלך. שמרוב שאתה עסוק בעבודה, מרוב שאתה עסוק בשכל, מרוב שאתה עסוק בהגדרות, מרוב שאתה עסוק בלהבין ולייצר, אתה לא חי את האלוקי שבך, אתה לא חי את הרובד העליון שבנשמתך. אתה הולך לישון, משתחרר, אז אתה... בסדר? הנגזרת המהפכנית היא שאתה צריך לחלום גם שאתה ער. זאת אומרת, במקום שהחיים הערים החומריים שלך ישתלטו לך גם על החלום, צריך להיות הפוך. החלום צריך לשלוט על החיים הערים שלך. ואז החיים שלך הם לא רק חיים של פרנסה, של חומר, של עשייה, של הכל מצומצם, אלא יש להם חלום, יש להם אופק. איזה אופק? האופק שפגשת בשינה. כאילו ככל שאתה מתפתח יותר מבחינה רוחנית, אתה יכול לחלום גם כשאתה ער, לא רק כשאתה ישן. אנחנו בדרך כלל חולמים רק כשאנחנו ישנים, כי אנחנו נורא משועבדים לגוף שלנו ולשכל המוגבל שלנו.
בעצם החלום של המלך זה חלום עליון?
בגמרי. תראה את זה מה זה אומר לו, וזה חוזר כל הזמן. ואומר לו, תראו על מה הוא חולם. מי חולם על עבודת השם שלו? מקסימום על העבודה שנשארה לו לעשות. תראה איזה גוי. זה גוי. הוא חולם על עבודת השם וחילוקים ועבודת השם. והוא מתאמץ עוד, אה? והוא היה משתדל מאוד בעבודה בדת הכוזרים, ומקפיד ומדקדק, ועוד משנה ברורה, ושאר הציון, והרב עובדיה, ושוטים ובלגנים, והחלום הזה דופק לו בראש כל הזמן. כמו הרב קורא לזה באורות הקודש, זה כמו מהלך השם דופק על דתות נשמתן. החלום הזה מטריד, כי זה באמת משהו אמיתי, זה משהו עמוק. תמיד וגם בכל הסיפורים והמדרשים והחסידים שהחלום חוזר כל הזמן, אז כאילו והוא אומר טוב, כנראה בפעם הראשונה הוא אומר עזוב אותך, זה כנו פעם שנייה, זה פעם שלישית אמא שלו באה לו, אומרת לו יאללה תמכור את האוטו. זה יכול להיות מעורבב, למכור את האוטו זה סתם חרטה, אבל זה שאמא שלו באה לו ואומרת לו תעשה משהו, הוא אומר בוא נה יש פה משהו, צריך לברר את זה. הישנות של החלום היא לא מקרית, היא אומרת שיש פה משהו שהוא מעל המציאות, שהוא מנסה לפרוץ לתוך מציאות החיים שלך. ובדרך כלל אנחנו, הערנות הנמוכה שלנו משתלטת גם על השינה העליונה. ובאמת מה שצריך להיות זה שהשינה העליונה תשפיע על החיים הערים שלנו וצרטט להם חלומות הרבה יותר עליונים, הרבה יותר עמוקים. אתה יודע, מה שמתאפשר לנו בהתחלה רק בשינה, שיקרה לנו גם בחיים, שיעצב גם את החיים שלנו. תראו שזה מה שקורה למלך הכוזרי. זה מה שקורה למלך הכוזרי. אדם שרגיש למה שהנשמה שלו קוראת לו, אז הוא גם חולם חלומות כאלה. וזה כל כך חזק שזה גם לא נותן לו מנוח כשהוא ער. וזה כל כך חזק שבסוף הוא גם עושה עם זה משהו. זה תהליך התשובה. זה התהליך שבו הנשמה לא מוכנה להינעל על המעשים הטכניים, לא מוכנה להינעל על השיעבוד, לפרנסה, למעשים, לייצור, וגם לא למה שהשכל יודע לספק לה, אלא היא רוצה לחלום. מה התוכן של החלום? בדיוק מה שאנחנו מדברים. כוונתך רצויה, מעשיך אינו רצויים. אמונה זה כוונה שמתבטאת במעשה. זה רצון שחי במעשים. בסדר? זה רצון שחי במעשים. כן, אבל אתם כל הזמן שואלים את זה, כי אתם דתיים ואתם גם מפחדים, כאילו. אז כל הזמן ישר אתם אומרים מעשים. אני חושב שהדגש פה, אמרתי גם פעם קודמת, זה לא המעשים לבד, זה לא המצוות. ריאל הוא לא משווק של מצוות, הוא מחדש שהמצוות הם חיי האמונה, והאמונה היא חייבת להיות חיה. זה ההבדל בינה לבין הפילוסופיה. הנה עוד פעם, האימות של ריאל זה עם הפילוסוף, שיגיד עוד רגע המעשים לא מעניינים בכלל. פעם הגעת לכוונה, פעם הגעת לדבר הרוחני האמיתי, זה לא משנה מה אתה עושה. תעשה איך שאתה רוצה. מה?
הבית של תורה.
מה?
השילוב של הכוונה והמעשים.
כן. זה תורה, זה לא בית של תורה, זה תורה. רוב האנשים, אתה אומר לו תורה, אומר מצוות. תורה זה, הרבי שלי תמיד אומר, התורה זה לא הספר, התורה זה מחשבת הבורא, זה רצון השם. שכיוון שהוא לא מה שהפילוסופים אומרים, אלא הוא חיים, אז הוא בסוף יורד על לתוך החיים שלנו. לאופן שבו אנחנו חיים את האמונה, קוראים מצוות. לשון המצווה, לשון צוות, כי זה מה שמצוות אותך, מחבר אותך לאינסוף ברוך. הפילוסוף, הוא רוצה לחקור את האינסוף הזה. אנחנו רוצים לחיות את האינסוף הזה. הפילוסוף הוא הולך אל האינסוף, ללכוד אותו, לתפוס אותו, להגדיר אותו. אנחנו מבינים שהאינסוף בא אלינו, אנחנו חיים. ועכשיו אנחנו רק שואלים איך לחיות, איפה החיים עוברים. בסדר? לכן אני חשוב להדגיש כאן, הצ'עיה, והוא היה משתדל מאוד, החלום, כאילו אנחנו מדבר איתו ואומר לו, כמתך רצוי אצל אלוהים, אבל המעשה שלך אינו רצו. והוא היה משתדל מאוד בעבודת דת הכוזרים, נותן גז, אבל בניוטרל. עד שהיה משרת בעבודת ההיכל והקורבנות בעצמו בכוונה זכה וגמורה, אבל זה לא סוגר את הפינה, כי הכוונה הזכה והגמורה היא רק נותנת את הרצון, את השאיפה. לכן תראו שלכן הראשון שהוא פונה אליו זה הפילוסוף, כי הוא רוצה, עליו שיש פה איזו סתירה פנימית, הכוונה שלך בסדר, אז למה אתה הולך לפילוסוף? אתה צריך לחפש, הלכת למישהו של המעשים. יש פה איזה בג, נכון? לא הגיוני. הוא הולך לברר כאילו את הכוונה, כאילו. ככל שהיה משתדל במעשים, אם היה בא אליו במלך בלילה ואומר לו, כוונתך רצויה, ומעשך אינו רצוי. אפשר לתרגם את המלך הזה ולהגיד, הנשמה שלו אומרת לו. חלום החיים שלו אומר לו. זה לא זה, זה עדיין לא זה, זה לא מתאים לחיים שלי. בסדר? זה לא מתאים לחיים שלי. אני רואה הכוונה, הרצון, זה בדיוק לא מתאים. וגרם לו זה לחקור אודות הדתות והאמונות. תראו את זה כבר כתוב פה, ולא על מה שמתבקש הוא יחפש. מה המתבקש הוא יחפש?
מעשים.
את המעשים. אז היה צריך לכתוב על אודות הדתות שהן אומרות מה לעשות, אבל הוא לא נשאר שם על אודות הדתות והאמונות. ותראו כשהוא הולך לפילוסוף, הפסקה הבאה אצלי שורה שלישית, אמרו, זאת אומרת אני קורא, כי כאשר ראה מלך הכוזרי בחלומו כי כוונתו רצויה אצל אלוהים ומעשהו איננו רצוי, לא רק זה, בציבה הוא בחלום לבקש את המעשה הנרצה אצל אלוהים. איפה זה כתוב למעלה? לא כתוב למעלה, לא כתוב שציבה הוא, נכון? המלאך רק דפק לו בראש, אמר לו המעשים שלך על הפנים, לא בסדר, לא נכון, זה לא הגדרתו, המעשים שלך לא מתאימים. איפה כתוב שהוא ציבה עליו לבקש את המעשה הנרצה אצל אלוהים? אה? איך?
זה
בצד יחד, זה כתוב, אמר הכוזרי, הוא דבר מעניין, בצד יחד הוא חושף יותר ממה שהוא, מה היה בחלום הזה, יותר ממה שהיה בהתחלה. כבר חיזקת דעתי במה שאמנתי בו ובמה שראיתי בחלומי, נדבר על המשפטים האלה כשנגיע לשם, ובמה שראיתי בחלומי, שלא יגיע האדם אל העניין האלוקי אלא בדבר אלוקי, רצוני לומר במעשים שיצווה בהם אלוהים. ובמה שראיתי בחלומי, בחלומי ראיתי, הוא אומר, שאני צריך לחפש את המעשים שיצווה בהם אלוהים. נאמר בחלום יותר, כאילו בפסקת הפתיחה אריאל מדגיש, כמו שאמרנו מקודם, את זה שאמונה זה כוונה עם מעשה, זה פנים בחוץ, זה האלוקי בהופעתו החיה, בסדר? והוא מנטרל שהיה שם עוד ציווי מובלע בפנים, ציווי לחפש את המעשה האלוקי, בסדר? כי עיקר הספר זה לא כמו שאחד הדבר מקודם, זה רק מה המצוות, פה נאמר, פה גם הוגדרו המצוות, המצוות זה המעשים האלוקיים דווקא, המעשים שנאמרו בדבר השם, וזה חידוש כשלעצמו, שהשם מדבר עם בן האדם, שהוא אפילו גם מכוון אותו מה לעשות, נלמד את זה בהמשך. אבל בפסקת הפתיחה עיקר מה שחשוב לריאל להדגיש זה את הקטש הזה, כוונה לבד זה לא אמונה, ותראו שזה פגיעה ישירה בכל המושגים שלנו, כי אצלנו להאמין זה בדיוק ההפך מלעשות. איך אומרים אצלנו? הוא אומר, בוא נאחי, אתה לא דתי. הוא אומר, מה קרה לך? אני מאמין. יש שם כל הזמן עושים סקרים, 80% מהישראל מאמינים באלוהים. זה בלבול של המושג להאמין. זה כאילו המחשבה של להאמין זה בלב, ובמחשבה ולעשות זה בידיים. דתיים הם עושים, והם מסורתיים, ועוד זה, הם מאמינים. מאמין בלב, או בוורסיה אחרת, דתי בלב. זה כבר וורסיה מתוחכמת. אבל כל העסק הזה, זה בלבולת מושגית. יטען ריאל, אמונה זה כוונה במעשה. זה מחשבה חיה, בחיים, שמופיעה בחיים. זה אמונה. זה כמו אמנות. מה זה אמנות? אתה בא לזה, צייר זה וזה, מציג את הזה שלו. באים כולם, נכנסים אולם ריק. אומר לי, תראה את היצירה הזאת, תראה את האמבולנס הזה, תעלה בקשה לאברבנל, מה דפזיחי, אמרה לנו פה זה, וזה בטח, הוא אומר לך, הנה תראה, זאת המחשבה שלי הזאת, וזאת אומנות, זה שהמחשבה שלך התגלמה עכשיו בציור הזה והזה. נכון שהם אפשר לשפוך פח צבע על בד, למכור אותו ב50,000 שקל, מסתדר בחיים, בסדר, אבל זה פסיכוזה תרבותית, זה לא זה. בסוף אומנות זה לגלות את הרעיון במוחש, בסדר? ממילא גם להאמין זה אותו דבר, זה איך המופשט מתגלה בחי, בממשי. זה לא המופשט, אצלנו היום אמונה זה לחשוב על המופשט, להאמין שהמופשט קיים, זה כאילו רק החלק המופשט השכלי הרוחני שלנו. והטיעון שריאל מוביל כאן, ולכן הוא קצת מנטרל את מה שנאמר בצד יחד כנראה, זה מה שמהמלך נדרש, זה אמונה. זה איך הפנים מתגלה בחוץ, איך הכוונה מופיעה במעשים רצויים. זה לא רק אחי, עד שאתה לא עושה תרג מצוות, אתה לא איתן. זה המתאם שבין המחשבה לבין המעשה, ההתגלות של המחשבה במעשה. כן, וזה המושג של הוצאה לפועל. הוצאה לפועל זה לא עיכול חפצים, אצל החייבים, הוצאה לפועל זה להוציא את מה שבכוח אל הפועל, והכוזרי, מה שדופק לו כל הזמן, זה לא איזה מלאך מבחוץ, זה מלאך מבפנים. וחלום החיים שלו, שהוא פתאום מגלה שהוא לא חי אותו. הוא לא חי אותו, הוא חי, הוא מסודר, הוא אומר לך, תראו שיש פה רמז נפלא, כי הוא מסודר, הוא מלך, יש לו ממלכה, כסף, הכל יש לו, ומשהו מציק לו, משהו דופק לו כל הזמן, ואומר לו, אחי, זה לא זה, זה לא החיים הנכונים, זה הכוונה, מעשיך אינם רצויים, זה לא רק עבודת השם שלך, זה משהו בחיים שלך, הוא לא, זה לא החיים הנכונים. איך? הוא גוי, מתברר בסוף שהוא לא גוי. מתברר שזה כל כך עמוק, כל כך עליון בנפש האדם, שזה זה, זה, א', זה מבעבע גם אצל הגוי, צלם אלוקים הוא כל כך עמוק בתשתית הקיום שלנו, שזה זה, וקל בחומר אצלו שמתברר בסוף שהוא היה בהר סיני, רק לא בגוף, במזל שלו, ברוח.
אז יהיה
כוונתך
רצויה. אם הכוונה היא הנכונה, אז
החלום שלך, התביעה הנשמתית שלך, הכוונה שלך לעשות את רצון השם.
אבל האמונה שלך, זה אין לך בכלל שום מושג בזה, כאילו, זה אין שום
קשר
בין הכוונה.
מה שמתוך האמונה שלך הוא רצוי, הוא מתאים, הוא נכון, זה הרצון שלך לעשות את רצון השם. הבנת נכון שהדבר הכי יסודי בחיים זה לעשות את רצון השם. אבל איך שאתה מוציא את זה לפועל, איך שאתה חי את זה, תראה שהכוזרי הבין משהו יותר עמוק, הוא הולך לברר, לשאול על הדתות והאמונות. הוא מבין שהוא כאילו לא צריך לחפש רק מעשים. לכן הוא שואל גם את הפילוסוף, אנחנו נכנסים עכשיו אל הפסקה, הוא שואל את הפילוסוף על אמונתו. כאילו הוא הולך לברר מהיסוד.
אז ברור למה הוא הולך לפילוסוף ולא לדתות.
למה?
כי הוא מחפש, כאילו,
אבל הכוונה שלו רצויה,
המחשבה שלו נכונה, והם אומרים לו יש לך איזשהו כיוון טוב, אבל בכלל המחשבה שלך לא,
כאילו שפצר לי את הכיוון,
כאילו הוא רוצה ישר לצד המחשבתי, מאליו הוא יגיע אחרי זה, כאילו אומר מאליו אני אגיע למעשים, אבל הצד של המחשבה שלו לא נכון כאילו בכלל.
אבל אני אמרו לו שכוונתו כן רצויה.
הכוונה שלו להתקרב לקדוש ברוך הוא, גם אחרי זה הוא יבין מהפילוסוף שבכלל אין בפילוסופיה איזושהי כוונה להתקרב לאל, כי הפילוסוף כאילו כל מה שהוא מחשב זה את עצמו. אבל מלכתחילה
אתה כבר עכשיו אתה כבר כאילו מכניס בכוזרים מה שלא כתוב, אבל אני אעצור דקה לפני כן. אני לא חושב שההדגשה של הפסקה של הפילוסוף זה האגואיזם, האגוצנטריות שלה, זה אתה מתכוון שימת האדם במרכז, ו אני חושב שצריך ללטש את ההגדרה הזאת יותר, אבל הדיון שני, מה שאמרת הוא צריך לדבר עליו. אתה אומר שהוא הולך לברץ הפילוסוף, זה לא כל כך מובן לי, כי הכוונה שלו היא רצויה, הכוונה שלו היא בסדר. כאילו מה שהיה מתבקש, שכל מה שהוא מחפש זה מה המעשים הנכונים. אנחנו כאילו כל הזמן טוענים שמה שעולה פה לדיון זה הקשר בין בין הרצון לבין המעשים, בין הכוונה לבין המעשה. הטענה לכאורה אומרת לו, המעשים הם לא רצויים, אז הוא צריך לחפש דתות. הוא באמת הולך בהתחלה על דתות והאמונות, אבל הוא ניגש ראשון לפילוסוף. אני מבין מה שאתה אומר, אתה אומר, הוא רוצה לברר את הכוונה שלו, וממילא המעשים יבואו כתוצאה. זה מובן ולא מובן. זה מובן מלא מובן, כי לכאורה אם הכוונה הוא סגור, אלא אני מבין שהוא מבין שהוא צריך ללכת למקום שאנשים שמבינים הכי טוב את הכוונה, את המחשבה, אז מסתבר שהם גם יגידו לי מה המעשים הנכונים, וזאת האכזבה הגדולה שנכונה לו. כי תראו, על ההתחלה כבר העסק מתפוצץ. אמרו כי כאשר ראה מלך הכוזרי בחלומו כי כוונתו רצויה אצל אלוהים ומעשה איננו רצוי, ולא רק זה, וציווה הוא בחלום לבקש המעשה הנרצה אצל אלוהים, מה שלא נאמר בפסקה הקודמת, והוא רק מוסבר בפסקה צמדית ח', שאל פילוסוף על אמונתו, בין אם נתרגם אמונתו, בין אם נתרגם דעתו, ברור שהוא מבקש ממנו, הוא לא מבקש ממנו דעת, הוא רוצה לברר את האמונה. ואמר לו הפילוסוף על ההתחלה, הרג את השאלה, אין אצל אלוהים לא רצון ולא שנאה. תראו שפה על ההתחלה הפילוסוף גומר את הדיון, כי הוא מחפש את המעשה הנרצה, והפילוסוף על ההתחלה גומר את השאלה, אומר לו אין רצון. בשיח בינינו לבין האל אין בכלל מקום למושג רצון. לכן מה שאתה מחפש את המעשה הנרצה, non relevant, objection, לא רלוונט, לא שייך בכלל לשיח, לא שייך בכלל לשיח, השיח לא מתחיל פה על ההתחלה. ריאל כאילו זרק להתחלה את, את האמירה הראשונה, פה נסגר כל עכשיו, עכשיו משהו רק הולך להסביר לך זה איך זה מתבטא בשני מוקדים שתכף נראה אותם, אבל הפואנטה היא נאמרה להתחלה. אם לאלוה אין רצון אז גם אין מעשה נרצה, אם אין מעשה נרצה, אם אין רצון אז אין קשר, אין קשר, אז זה שני עולמות נפרדים. זה אחלה מתאים לשכל שהוא חושב על האל, הוא לא חי אותו, הוא חושב על, בסדר? אמר הפילוסוף. החלק הראשון מכאן ועד המילים, אתם מחזיקים טקסט כמו שלי? כן, כולם? מה? עד המילים והוצאה בהדורה של הרב שילת, זה בעמוד ב' והשלם יתחבר בו, אולי שורה קודם או שורה משפט קודם, והפילוסוף אשר הוכנו לו הכנו. כאן מתחיל החלק השני של הטיעון, בסדר? בזה של אבן שמואל, בזה של אבן שמואל זה והאדם השלם ידבק בו מעין אור אלוקי, בסדר? או עמוד לפני כן, הפילוסוף הוכנו לו תכונות על פיהם תהיינה לו המעלות המסגיות המוסריות השכליות והמעשיות, בסדר? פחות או יותר בסביבה הזאת שהוא מתחיל לתאר את הפילוסוף או את האדם השלם, מתחיל החלק השני. הסעיף הזה, דברי הפילוסוף, מחולקים בשני חלקים. בחלק הראשון זה החלק השליל, זה החלק השולל, שבו הוא שולל תכונות, הנחות, תפיסות מסוימות לגבי הבורא, ומסרטט את דמות, לא הבורא, האל, כפי שהפילוסוף תופס אותו. בחלק השני הוא עוסק בדמות הפילוסוף, אבל למעשה הוא שם את תכלית החיים על פי הפילוסופיה. תכלית החיים על פי הפילוסוף, דבקות בשכל הפועל, או השגת המופשט ברמתו הכי עליונה. בעברית יותר פשוטה לחיים שלנו, ידיעת האמת ברמה הכי גבוהה.
בעצם מדע, לא?
איך?
מדע.
בתרגום להיום זה היה מדע. בתרגום היום שאנחנו לא אוהבים פילוסופיה כי פלספנות, אז יהיו אנשי המדע. פעם האנשים זה היו הפילוסופים, היום זה אנשי המדע, הוא יודע. תראה שתמיד ההמון, שלא לומר הספסוף, הוא מחפש מי יודע, הוא יודע, נסמוך, מומחה, הוא מומחה, הוא פרופסור, כן? בחיים שונאים את הפרופסורים, אבל כשיאנו אותם מביא לטלוויזיה אחד כזה, כולה, פרופסור זה, פרופסור זה, פרופסור זה, פרופסור זה. לא משנה שכל הטלוויזיה זה ריאליטי אחד גדול, אבל מומחה, מביאים פרופסור, כי האיש היודע הוא הקצה, הוא השפיץ של התרבות. לזה כל החלק השני, בסדר? הוא כאילו החלק החיובי, מה כן עומד במרכז התפיסה. תכלית האדם, ההתדבקות בשכל הפועל, שתכף יוסבר מהו. השגת האמת, הכרת המציאות בצורתה הכי אמיתית, זה הטופ שאדם יכול להגיע אליו. תראו שמובלע בתוך הדבר הזה שהשיא של האדם זה שיא ההכרה שלו, ומובלע בתוך זה שלעולם תהיה מנוכר אל המציאות, כי השיא שלך זה להכיר אותה, זה לא להכיר אותה משיעורי בחירת בן זוג, זה להכיר אותה במובן המדעי המנוכר. האדם העליון זה האדם היודע, המכיר את המציאות על אמיתתה בלשון הראשונים, על בוריה בלשונים. בסדר? זה החלק השני. החלק הראשון עוסק במה לא. מה לא אי אפשר לייחס לבורא. אין אצל הבורא. לא רצון, וכמו שאמרתי, הוא ממילא על ההתחלה, ממילא לא מעשה נרצה, ממילא כל מה שאתה מחפש זה בזבוז זמן, וזה יאמר במפורש בעמוד ג' בהוצאת הרב שילת. כאשר תהיה בזאת התכונה מן האמונה שתוארה בחלק הקודם, ההידבקות בשכל הפועל, אל תחוש באיזה אופן תיקנה לפני השכל האלוקי, ותקבל על עצמך דת ודגדל, ובאיזה דיבור ואיזה לשון ובאילו מעשים. הנה, לא משנה, אין מעשה נרצה, לא משנים המעשים. או יותר חמור, בדל לעצמך דת, לשרת את הקנייה והגדלה והשבח, הנהגת מידותיך והנהגת המדינה וכן הלאה וכן הלאה. וסיב כוונתך ומטרתך, זוך נפשך. זוך נפשך, זוך הנפש כאן זה לא זוך נפש מוסרי, אלא הכוונה, ניקיון מוחלט של הנפש שהיא הגיעה לרמת הידיעה וההכרה העליונה ביותר.
מה הוא מתכוון דת כשהוא אומר פה דת?
דת זה פרקטיקום מעשי של אורחות חיים, איך תתנהל המדינה, איך תתנהל החברה, מה המעשים שאנשים יעשו על מנת שזה ישרת הכי טוב את הידיעה. את האנשים עצמם זה ביי פרודקט, זה פחות מעניין אותו, זה לא, לא, אלא שישרת טוב את זה שתהיה חברה מדעית, שאדם ידע. בסדר? מכאן מה ששמעתם הרבה פעמים, שהפילוסופיה שמה במרכז את השכל, פחות מעניין שהיא שמה במרכז את האדם, זה כבר אמירה תרבותית, חברתית, סוציולוגית. עיקר מה שהפילוסופיה שמה במרכז זה את השכל, את השכל ככלי לתפיסת המציאות וכשיא האדם. חלון קטן, היסטוריה של הפילוסופיה. בסדר? רוצים? כן. מה? זה יכול לעזור בפסיכומטרי, כדאי. לא שואלים על הדברים האלה, על דאגה. על הדברים האלה לא שואלים, וזה לא בכדי, כי העולם נהיה עולם פרגמטי. לא מעניין אותו פלספנות. מה זה משנה שהנקסימנס חלק על פיתגורס, והתפיסה הזאת התפתחה אצל הסופיסטים והשפיעה על החשיבה הסוקרטית של אפלטון בדיאלוגי הביניים שלו. אני את הסבתא, אף אחד לא בוחן. בצרפת דרך אגב בוחנים, בצרפת בוחנים, תיכון אתה לומד פילוסופיה ונבחן על זה לבגרות, נבחן על זה לבגרות, כן, עליה לאללה. כן, היו למדו איתי אצל הרב צוקרמן לפני 25 שנה פרנסאווים כאלה, אבל לך על הזמן. יענו, אצלהם יש אלוהים, הרב צוקרמן, הרב אבינר, בסדר? כולם שורקים את כל הפילוסופים האלה, זה, זה, כל הגונדה שסביב הרב מניטו וזה, שורקים לך ואהב לך על הזמן. תעמדו את זה בתיכון. איזה גנב על המוח. אצלהם עלה זאת לך, זה עולם הערבי בצורתו הנמוכה. בצורתו הנמוכה, היינו הפרגמטיזם, זה השפעה של אמריקה תכלס. לא, לא תיבחן, זה לא יעלה לך את הנקודות בפסיכומטרי, עזוב אותך, חלון קטן על הפסיכולוגיה, על הפילוסופיה. אני אדם דובר על המיעורי ליבו. חלון קטן על הפילוסופיה. עד התקופה המקבילה לחורבן בית המקדש הראשון, בסדר? לא, היו אנשים חכמים, אבל החשיבה הפילוסופית כדבר משמעותי בתרבות האנושית פחות התקיים. בסדר? בתקופה מקבילה פחות או יותר לחורבת בית ראשון, אזור 600 לפני ספירת הנוצרים, החלה ביוון תקופה שנקראת התקופה בדיעבד קראו לה הקדם סוקרטית או הפרה סוקרטית, בין 600 לפני הספירה ל-400 לפני ספירת הנוצרים, ללידת מושיעם הצלוב שלא ישוב. וזה גם חרוז יצא. זה כאילו אנטי-קריסט וכל זה, אבל זה כבר שייך לסעיפים הבאים. הפילוסופים הקדם סוקרטיים, מה שיפיין אותם, זה שלא הייתה שם חשיבה פילוסופית מסודרת, כפי שאנחנו מכירים בפילוסופיה הקלאסית, סוקרטס, אפלטון, אריסטו, אלא היו בניצני החשיבה הפילוסופית. כלומר, הניסיון של האדם האלילי להתחיל להבין את המציאות. לכן הפילוסופיה התחילה לא במחשבות על האדם, נפשו, שכלו, אלא במחשבות על המציאות. מי שמייחסים לו את תחילת החשיבה הפילוסופית טלס, איש מילטוס, מהאי מילטוס, באים היוונים, הוא הגדות היווניות מספרות שהוא התבונן על הכוכבים ושאל מהם הכוכבים, ומרוב שהוא התבונן על הכוכבים אז הוא נפל לתוך באר, והשפחה שלו שהיא כאילו הדגם לאדם האלילי הפרימיטיבי זה, הסתכלה על הבאר ואמרה לו, אדוני, אל תסתכל כל כך על הכוכבים אז לא תיפול לתוך בורות. כאילו הלעג של האדם האלילי שאומר, מרוב שאתה חושב על הדברים המופשטים בסוף אתה אוכל אותה בקרקע של המציאות. וכאן עוצב הדגם הפילוסופי. הפילוסוף הוא מתנתק מהמציאות ומנסה כל הזמן לפשט אותה, הוא מסתכל, מנסה להבין ולפשט את הדבר. ובאמת עיקר יסודה של תחילתה של החשיבה הפילוסופית היא בניסיון להבין את המציאות, ולכן זה התחיל בשמיים, בארץ, בטבע. הפילוסופים הקדם סוקרטים הראשונים עסקו בעיקר בניסיון להבין את הטבע, וזה עוד לא היה מדע אז, אז זה כאילו מעורבב עם ביולוגיה ועם פיזיקה, זה סמטוח השלמה. רק בתקופות יותר מאוחרים, מאריסטו וצפונה, התחילה להתפתח ההפרדה בין המדעים. הפילוסופיה נהפכה לאם המדעים, וממנה צמחו המתמטיקה, הביולוגיה, הפיזיקה, אסטרולוגיה וכן הלאה וכן הלאה. אבל החשיבה הפילוסופית בבסיסה היא חשיבה שהיא בכלל רק פיתחה קודם כל את ה... במקום להיות מעורבב במציאות לגמרי וחי אותה ורק מרגיש אותה, האלילות, הדמיון, בסדר? זה הפעם הראשונה שהאדם כאילו מנסה לצאת מהמציאות וללמוד אותה ולהכיר אותה ולהבין אותה. לכן אם זה בהמשך גם התפתחו ההיסטוריה, היסטוריוגרפיה, בכלל כתיבת ההיסטוריה. כי עד אז אנשים חוו את מה ש... את האירועים, את המלחמות, את המהפכות, ומקסימום הם סיפרו את זה בסיפורי עם סביב המדורה. אף אחד לא חקר את זה, תיעד את זה, למד את זה, ניתח את זה.
אמרת
בהתחלה
שאי אפשר, כאילו, כדי לצאת מעצמך, אפשר לעשות...
נכון? אז אתה מקסימום, אתה מספר, זה סיפור החיים שלך. אז היה, כאילו, היו מצאו כל מיני כתבים כאילו היסטוריים, אבל הם לא היסטוריים במובן שאנחנו מדברים היום על היסטוריה, כי זה היה פשוט סיפור החיים שלי, ולכן זה עבר בסיפורי עם ולא בכתיבה היסטורית, כמו שעשה טוקידידס או הרודוטוס בתקופת המלחמה הפלופונזית. זה היה סתם לופ כזה. לא, אבל כל דברים אמיתיים, כל דברים מתאים, זה לא יעזור פסיכומטרי. מקסימום בבגרות בהיסטוריה יעלה לך שתי נקודות, אף אחד לא שואל את זה. כל הדברים שאני מדבר עליהם, הדברים הכי שוליים, אזוטריים ולא רלוונטיים לרצון שלכם להתקדם בחיים ולפרנס את נשותיכם, מקסימום זה יועיל לכם עוד 100 שנה. תבואו תגידו למדתי משהו באיזה. את זה יצרה הפילוסופיה, דרך הפילוסופיה שהותמרה למדע, שישתעבד לחושים, ובסוף יצא הכל מה יוצא לי מזה. לא ספפלים. חזרה לענייננו, ככל שהתקדמה יותר החשיבה הפילוסופית הזאת הקדם סוקרטית, היא הלכה והעמיקה את ההתבוננות שלה, מההתבוננות בטבע להתבוננות בחברה, כאילו בחברה, להתבוננות באדם, להתבוננות בנפש. בקרוב לשנת 400, שזה התקופה שבה פחות או יותר מופיע סוקרטס, בסדר? או לפני כן, 450, אנחנו כבר רואים כבר גם אצל הפילוסופים הקדם סוקרטים עיסוק כבר באדם, בניסיון להבין את עצמי. לכן באמת באקדמיה של אפלטון היה כתוב בכניסה, דע את עצמך. דע את עצמך. ככה היה כתוב בכניסה. ואפלטון היה מתמטיקאי, היה מתמטיקאי, לא כמו אריסטו שהיה מבחן קטן. מה היה? איזה מדען? איך? לא, 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 ביולוג. אריסטו יש ספרי ביולוגיה עם ממש תיעוד של היה ביולוג, זה לא מקרי, כי החשיבה השכלית של אריסטו היא כבר משועבדת לחוש חזרה. החשיבה של הפילוסופית של אפלטון שגם הוא מסביר את סוקרטס בחלק הראשון של הכתבים שלו, היא מופשטת יותר, היא מתמטית, היא מופשטת. באופן פרדוקסלי, דווקא החשיבה הפלטונית היא יותר קרובה לחשיבה שלנו. כי היא גם קודמת, היא פחות פרגמטית מהחשיבה האריסטוטלית, פחות משועבדת כבר להגדרות של עצמה. היא עוד יותר חיה את התקופה הטרום שכלית. לכן אצל יוסף בן מתתיהו יש סיפורים שהוא שמע שירמיהו פגש את סוקרטס. בין אם זה נכון, בין אם זה לא נכון, זה בא לומר שיש מפגש, שעוד בשלבים הראשונים של החשיבה הפילוסופית, לפני שהיא נהיית אריסטוטלית פרקטית, כפי שנפגוש אותה כאן, אז היא עדיין יותר מופשטת, והיא עדיין יותר מחוברת לחיים. באמת מי שקורא את השיח של סוקרטס בחלק הראשון של הכתבים האפלטונים, שהם היותר קדומים וגם משקפים פחות את אפלטון ויותר את סוקרטס, רואה שהחשיבה הסוקרטית היא עוד לפי יותר מהחשיבה האפלטונית, היא עוד הרבה פחות פילוסופית נוקשה, והיא הרבה יותר עוסקת באדם, במידותיו, לברר מהם המידות הנכונות, מהו המוסר האמיתי, בסדר? בצורת העבודה שלה, הנה אנחנו חוזרים בחזרה אל הספר שלנו, צורת העבודה שלה היא דו-שיח, היא של דיאלוג. ותשימו לב, זה בדיוק מבנה הספר. שם מתברר שהצורה הספרותית שבה הכוזרי כתוב כדיאלוג, כדו-שיח, הוא לא דבר מקרי, הוא דבר מכוון על ידי הכוזרי. ככה עושה גם רמחל בדעת תבונות, שבה השכל, התבונה, משוחחת עם הנשמה. זה הספר הזה. רמחל לא המציא את זה, זה בא מפה. החוכמה האלוקית, החבר החכם, משוחח עם הנשמה. הנשמה, החלום. מי זה הנשמה פה? מלך הכוזר. זה השיח. רמחל לא המציא את זה, הוא הביא את זה מפה. הצורה הדיאלוגית זה לא רק כלי ספרותי סתם, זה השיח בין שני הצדדים האלה באדם, שדרכו לאט לאט מתברר את האמונה, נולד את האמונה. סוקרטס היה אומר, אני לא יודע, אני לא יודע, אני יודע שאני לא יודע, זה מה שאני יודע. ואני תפקידי להוליד את האמת מהאנשים. האמת כבר נמצאת את על האנשים, אני התפקיד שלי רק להוליד אותה, אני מיילדת. יש דיאלוג מאוד מפורסם של סוקרטס מהתקופה הראשונה שלו שנקרא מנון. מנון, מם נון וו נון, זה שמו של עבד, וסוקרטס הוא נופל על העבד הזה פתאום באמצע החיים ומתחיל לשאול אותו שאלות בפילוסופיה. עבד נורמלי היה נותן לו את המעדר בראש, אומר לו, טוס לי מהעיניים, א', מה אתה מבלבל את המוח, יש לך גרענים? אחד, ושתיים, עוד רגע העיפו לי את הראש כי לא גמרתי את העבודה, מה אתה חופר לי בשכל? אבל כאילו מתנהל שם דו שיח, וסוקרטס הוא לא מלמד את העבד, הוא מוליד ממנו, מצליח להוציא ממנו הגדרות, שאני לא זוכר אפילו עכשיו איזה מידה הזאת, שהוא רוצה לברר, צדק, גבורה, לא משנה מה. די זה הוא כאילו מנסה להראות, שהפילוסופיה היא לילד את האמת שנמצאת אצל האדם בתוכו פנימה. תראו שהמושגים, כפי שהם נאמרים כאן, הם יותר קרובים אלינו, לחשיבה האמונית שלנו, ממה שאריסטו, בסחלטנות הקיצונית יותר שלו, יגיד בהמשך. אבל אנחנו הראינו את זה מתוך שוב, צורת ההתנהלות הסוקרטית. אבל באמת זה לא... לא הוא המקור לזה. הדיאלוג, הדו-שיח, הוא גורם שלא אני מכתיב לך אמיתות, אני אומר לך מה נכון ומה נכון, ואז זה בדיוק אותה צורה חשיבה. אתה צריך לחשוב ככה. זאת האמת. מה שמתרחש פה זה מצוקה נשמתית של הכוזרי, והחבר שהוא משוחח איתו, ומנסה לאט לאט להוליד את האמת הזאת של הנשמה. להוציא אותה החוצה בדו-שיח הזה. לכן תראו, כשנעקוב אחרי הדיאלוג, הוא לא דו-שיח פילוסופי במובן הקלאסי שלו. בדו-שיח פילוסופי קלאסי יש טיעונים וטענות כנגד והנחות יסוד וניתוחים וראיות וכן הלאה, פה זה לא. לאורך כל הדו-שיח, תעקבו אחריו במהלך הלימוד, תראו שזה מין איזה שיח כזה, זה יותר איזה מין שייט כזה, זה מין טיול כזה, זה מסע רוחני שהעיקר שלו זה לא ראיות, אלא העיקר שלו הוא נאמר במפורש בהמשך, אני מקדים טיפת המאוחר בתתוו כדי לחדד את מה שאני אומר. אמר החכוזרי ביהודה לדרועי נדבריך היהודי יותר מתקבלים מפתיחתם, והייתי רוצה שתוסיף, כאילו אחרי שהוא אמר לו אני מאמין באלוהי אברהם יצחק ויעקב שהוציא אותנו ממצרים, אז הוא אמר לו וואלה חבל שבזבזתי עליך את הזמן, ואז הוא אומר לו את ההבדל בין פילוסופיה לבין אמונה, י' ג', אמר לו וואלה יש מה, יש מצב, תמשיך לדבר. אז הוא אומר לו לא צריך להמשיך לדבר, כבר אמרתי הכל, פתיחת דברה היא המופת, שימו לב, יתר על כן היא הראייה. הרב שילת כותב יפה פה שבהערה 31 שבמהדורות החדוש תרגום אבן תיבון נוקד בטעות הראייה, וזה להרוג את כל הספר על ההתחלה שלו. כל החידוש של הכוזרי זה שהאמונה שלנו זה לא, זה לא פינג פונג של ראיות, ולכן גם כל הספר הזה זה לא מסע של הוכחות, או שהדתיים הכי צודקים או שהאמונה שלנו היא הכי טובה, זה לא סופרמרקט פה, זה מסע רוחני לראות, לפגוש את הראייה, לפגוש את האמונה בצורתה החיה. לכן ההוכחה מיציאת מצרים ולא בריאת העולם, כי בבריאת העולם אף אחד לא היה, כי בריאת העולם זה תובנה פילוסופית שמנסה להוכיח האם העולם קדמון או עולם מחודש או איך העולם נברא, וזה כבר פסק הרמב״ם במורה נבוכים שאי אפשר להכריע פילוסופית, ואף אחד לא היה שם, אז זה לא רלוונטי. מה רלוונטי? מה שפגשנו חי, מה שראינו. חלון, כאן טעות מספר 2, זה גם הוכחה, זה הוכחה כמותית. 3 מיליון ראו, סגור, 3 מיליון, אחי, לא 1, לא 2, זה גם לא ריאל, זה גם לא אקוזרי. תסתכלו בבגרות, במחשבת ישראל, זה מה שרוצים תכתוב. מה ההבדל בין הוכחת האמונה בתפיסתו של הלוי לבין תפיסתו של הרמב״ם? נסח את ההבדלים בין הטיעון הפילוסופי לבין הטיעון הדתי אמוני של הדדיו, ואז מה שאתה צריך לכתוב שהרמב״ם הוא פילוסוף וריאל הוא מביא הוכחה ממעמד הר סיני שכולם היו שם, ואם כולם היו אז סגור. הכולם זה לא הוכחה כמותית, זה הכולם זה מפגש חי, מפגש של ראייה. בסדר? איך?
ואז מה זה בא להגיד, כאילו, אם אתה אומר שזה...
זה בא להגיד שהאמונה זה מפגש חי בינך לבין הבורא, וממעמד הר סיני אנחנו פשוט ממשיכים לחיות. אנחנו כאילו מעמד הר סיני החי. אני אגיד זה יותר חריף, זה יאמר בהמשך הספר, זה לא כל כך מעניין האם ומה היה במעמד הר סיני מבחינה היסטורית, כי כל מהות האמונה שלנו זה לא היסטוריה. הם בגלל שהם חיים הכל בלהסתכל על ולנתח את ולתעד, אז מה שהם מצליחים להוכיח היסטורית זה מה שקיים. אנחנו מי עוד מאברהם אבינו דרך מעמד הר סיני ועד עכשיו אנחנו חיים את השם, עם השם, וזה ההוכחה הניצחת, שהיא לא הוכחה, כי הוכחה זה השכל מנתח את ומוכיח, בינגו, הושג, מה שבשיעורי מתמטיקה היו קוראים משל, זה בערך המילה היחידה שהבנת בכל המספרים שהיו כתובים שם. בסדר? לא יודע מה איתכם, ככה זה היה אצלי. הבגרות במתמטיקה זה היה הוכחה שיש אלוהים. נש, איך בסוף יוצא המספר הנכון? אללה, אלוהים יודע. רק איזה שני אנשים פה בחדר הזה יודעים לעשות את זה. ועל כל אחד כזה יש 15 שלא יודעים, שעושים את זה הפוך. למה החכמים לא חוזרים פה? רק הדפארים. לא, יש יותר מדי קצינים הגיעו לפה לאחרונה. בעיה. כן.
הדיאלוג בין השכל לנשמה,
כן.
זה מה שאמרנו, שהשכל הוא כלי כדי לחשוף את
לברר את האמת שהנשמה מביאה. האמת היא בך כבר. את זה אפילו סוקרטס הבין. כיוון שהוא היה עובד אלילים, עובד אלילים, אז זה לא יכול להיות, ועובד אלילים, ולא הייתה לו נבואה, זה גם מה שיראה להגיד בהמשך. אז כאילו זה, זה מין משהו שיבזיק, כי העולם עבר מהפכה, הנבואה פתאום עזבה את העולם, דעכה, הכל התרבות עברה טלטלה, השכל התחיל לצמוח, אבל הוא באינטואיציה שלו עוד נאחד במשהו אמיתי, שבאמת האמת היא לא משהו שאתה ממציא, היא קיימת, אתה רק צריך לחשוף אותה, להוציא אותה. אבל כיוון שהיא עטופה בכל כך הרבה מעטפות אליליות, אצלנו היום היא עטופה בכל כך הרבה כסף, גוף, תחושות, חושנות, פרגמטיזם, אז זה כאילו זה מבזיק לך ואין אלא. ורק שכל שהוא המשך הנבואה, שהוא מבין שהנבואה מנגישה לו את השם, והוא הולך ומברר את זה מתוך הכרת המוגבלות שלו, מתוך ההכרה שכמה שהוא ידע הוא לא יודע, ויש משהו יותר עליון שעובר דרכו והוא לא אף פעם לא יצליח לסגור אותו לגמרי, אז הוא יודע יותר. לאט לאט השכל הוא מבין שהתפקיד שלו זה לדעת לאין סוף, זה לעלות כל הזמן במעלה הדעת, להכיל יותר ויותר ממה שהוא למעלה מהדעת.
זה מה שאמרנו, שהשכל אצלנו הוא כלי לחשוף את האמונה.
כן, כן, לברר את האמונה, לחשוף אותה. הפילוסופים הכי גדולים שלנו, רס"ג, הרמב"ם, חובות הלבבות, בסדר? הם יגידו לך, שיא האדם זה לא הפילוסוף, זה לא השכל, זה הנביא שבא אליו האלוקי, והוא עכשיו מברר, הוא מבטא את זה במילים, מוציא את זה בנוסחים, הוא מוריד את זה למעשה, הוא מברר את זה בשכל. בסדר? תראו שגם התנאי להיות נביא זה שיהיה לך שכל. אין הנבואה חלה על צפרדע, אומר הרמב״ם, זה אלבון לאינטליגנציה. מה פתאום? אתון זה כלי, קדוש ברוך הוא, זה נס. הנבואה חלה על חכם וגיבור ועשיר וענב. חכם, אתה לא יכול לטפס אל העל חוכמה אם אין לך את הבייסיק, את החוכמה. אם אתה לא מבין שהחוכמה מובילה אל העל חוכמה או על חוכמה, ומעל חוכמה אתה עוד פעם יורד אל החוכמה כדי לברר מה קיבלת מהשם בנבואה. אנחנו צריכים לעצור כאן, ולכן בפעם הבאה נקרא את הפסקה, את הסעיף בפנים, וככה נראה את הדבר במילים.